כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. גן החורף, מאת דורטן נורס, תרגמה מדנית דנה קספי, מספר יואב יפת. זה היה בלילה שהקומיקאי דירק פאסר מת. הוא התמוטט על הבמה. הלב שלו קשל. הוא נלקח מיד באמבולנס לבית החולים, ובהגיעו לשם נקבע מותו. זה היה בשלושה בספטמבר 1980, והסיבה שאני זוכר את התאריך בבירור, היא שבאותו ערב החליטו אבא ואימא שלי לספר לי שהם עומדים להתגרש. הם הודיעו את זה בארוחת הערב, ובאיזשהו מקום הרגשתי הקלה. אולי עכשיו זה נשמע קצת אכזרי, אבל הם לא התאימו זה לזה. ולכן כשאימא אמרה שהם מתגרשים, הסתפקתי בהנחת המזלג שלי על השולחן. בסביבות השעה 10 שמענו את החדשות על מותו של דירק פאסר, והיום אני כבר לא יכול להפריד בין שני הדברים, בין מותו וביני, עומד בפתח דלת המרפסת ומתבונן בתחב שאבא הניח לו לצמוח בין אבני הריצוף. בשנה וחצי הראשונות גרתי אצל אימא וביקרתי את אבא בבית הטורי שלו מדי שבועיים. אבא בעצם לא ממש עבר לביתו החדש. הוא ישן במיטה מתקפלת בחדר השינה הגדול, וכשהייתי אצלו אכלנו רק אוף בגריל. ואז אמא מצאה לחבר. קראו לו הנינג, הוא חי לבד עם שתי הבנות שלו, ולעיתים קרובות ישבנו כולנו בערב ושיחקנו קלפים בסלון. אבל אבא היה עצוב כשביקרתי אותו. הוא אמר לי כל הזמן שזה לא נורא. מה לא נורא? שאלתי. שום דבר, אמר. אז דיברתי עם אמא והנינג, ואמרתי שמאחר ששתי הבנות של הנינג גרות אצלם, וכדי להיות הוגנים כלפי אבא, אולי כדאי שאעבור לגור בחדר הקטן אצלו. זה היה בשישה ביוני 1982, וכשישבנו במכונית מחוץ לבית של אבא, אמא כל הזמן משכה בשרבולי הסוואטשרט שלי, ואמרה שתמיד יש דרך חזרה. היא ליוותה אותי עד לפתח הדלת. לא יותר מזה, וככה קיבלתי את החדרון אצל אבא. הוא ניסה לסדר את הבית יפה. הוא הצמיד את הרהיטים לקירות, והציב בסלון שולחן קפה ועליו מאפרה גדולה. הוא גם השיג כונניות ספרים, והעמיד מיטת יחיד פשוטה בחדר השינה שלו, זהה למיטה שהייתה בחדרון שלי, שהיה נקי ויפה ומרווח. אני לא יודע מאיפה הוא השיג את הווילונות, אבל הוא סגר אותם כדי להראות לי שהם עובדים. בקיץ שבוגרתי אצל אבא, היו גם דברים טובים וגם רעים. בין הטובים היה המונדיאל שנערך בספרד. פאולו רוסי זכה בתואר מלך השערים עם שישה שערים, והחלוץ מצפון אירלנד נורמן וייטסייד, שהיה בן 17 ו-42 יום, היה השחקן הצעיר ביותר אי פעם בגמר. אבא ואני צפינו יחד בכדורגל, ובגלל השמש שיקדה בחוץ, סגרנו את כל הווילונות. הסלון החשוך, ריח המלפפונים החמוצים מעורב בריח מכשיר הטלוויזיה שהתחמם יתר על המידה, היו דבר טוב. אבל בפעמים הנדירות שיצאנו יחד, למשל הסופרמרקט, אבא לא התאפק וחרך את זרועו על צווארי כדי להראות שאנחנו שייכים זה לזה. וזה הרי לא עניין אף אחד. התמזל מזלו של אבא להשיג את הבית, הוא אמר, ובמיוחד אהב את המרפסת הסגורה. אפילו בחורף היה שם חם. אז אבא מילא אותה בצמחים מדבריים וקרא לה גן החורף. בעוד הסלון, המטבח וחדר האמבטיה נראו גדולים, גן החורף היה צר ונעים. לפעמים בערב, כשלא היה מה לראות בטלוויזיה, הוא רצה שנשב בו על כיסאות גן ונדבר. אבא גידל סוקולנטים וצמחים ממשפחת הטבוריתיים. הוא השקע אותם בדשן נוזלי והם צמחו לגובה. בין השאר הייתה לו קרסולה, כך קרא לה, בגובה 1.5 מטר. יום אחד היא תהיה שלי, כי במקרה אמרתי שזה הצמח היפה מכולם. לפעמים, כדי לשמח אותו, אמרתי שלאדמה החמה בגן החורף יש ריח של ג'ונגל. פעמים אחרות אמרתי שהצמחים שלו כל כך גבוהים, שכשהוא עומד ביניהם הוא נראה כמו טרזן. הוא צחק וקרא לי קורק, אבל לפני שהוא ואמא התגרשו, לא היו לו שום תחביבים. יכולתי בהחלט להמשיך לגור עם אבא שלי, אבל באמצע ספטמבר של אותה שנה, אישה גרושה מהעבודה של אבא גילתה שגם הוא גרוש. קראו לה מרגית. יום אחד ראיתי אותה בגן החורף, פוסעת הלוך ושוב ובידה כוס יין לבן. בזמן שאבא הסביר לה איך הסוכולנטים אוגרים בתוכם מים כמו גמלים, ראיתי שהיא מסתכלת על הטפט בסלון. ואז היא הזמינה את אבא ואותי אליה הביתה ביום ראשון אחר הצהריים. זה היה ב-30 בספטמבר 1982, התאריך שבו פג תוקפו של כרטיס קופת החולים של דירק פאסר, אילו היה חי, ומה שאני הכי זוכר מאותו יום הוא שלמרגית הזאת היה בן. הוא ישב על הספה ונעץ בי מבטים חמוצים. החזרתי לו מבטים כדי שיפסיק. כשאבא שלי לא ראה, הוא הוציא לו לשון. אולי זה נשמע פרט שולי, אבל רק באותו רגע קלטתי באמת שאני היחידי שחושב שאבא שלי הוא משהו מיוחד. למען האמת, רק האופן שבו ראיתי אותו מנע ממנו להיות סתם אדם אקראי וחסר חשיבות, שאפשר להחליף אותו בכל אדם אקראי וחסר חשיבות אחר. בקיצור, אם לא אוהב אותו, הוא יהפוך לחסר חשיבות, ואם הוא יהיה חסר חשיבות, אני אהיה במצב ממש מחורבן. אז חתכתי לחתיכות את כל הרגשות כלפי אבא שלי והחבטתי אותם כמיטב יכולתי, כלומר בתוך המחשבות. הסתרתי חלק מתחת לשולחן הסלון, חלק בעציצים של מרגית וחלק בפה המכוער של הבן שלה. ככה הילד יצטרך למצוא את כל החתיכות לפני שיוכל שוב להוציא לשון. אני לא יודע מה קרה באותו יום בין אבא שלי והמרגית הזאת, אבל מאז לא ראיתי אותה. וכשעמדנו לעזוב, לא הספקתי לאסוף את כל החתיכות שהחבאתי. כשנכנסנו למכונית, אני זוכר שישבתי במושב הקדמי, לא העזתי בהתחלה להסתכל על אבא שלי. ואז, בכל זאת הסתכלתי, וזה היה מספיק. אדם אקראי לחלוטין נהג במכונית, וכשלא ראה, הוצאתי לו לשון.